אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי, והיום הייתה לי את ההזדמנות הנהדרת לדבר עם נמרוד קנולר מלאווה פאונדיישן. מה זה לאווה בעצם? אנחנו מדברים על חברה שמקשרת את כל הסרוויס פרוביידרס בתחום הבלוקצ'יין, וגורמת לכך שכל נושא הטוקניזציה ונושא השירותים השונים יעבוד מהר וחזק יותר. יש להם כמה פרויקטים מדהימים שהם ממש עכשיו משיקים, החל מפרויקט ברפובליקה הדומיניקנית, והמשך מסנדבוקס שיחבר אנרגיות מתחדשות לבלוקצ'יין, ואפילו פעילות משותפת יחד עם אחת מהחברות הישראליות שאנחנו שומעים עליהם יותר ויותר ביטקור. פרק מאוד מעניין, עם איש מאוד מעניין, נמרוד קנולר. יאללה, אנשי הביטקוין, מתחילים.
אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי. אני ניר הירשמן.
אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי, והיום אנחנו עם נמרוד קנולר מלאווה. אהלן נמרוד, מה העניינים?
שלום שלום, מה נשמע ניר?
בונה, היה לנו קשה להתחיל את הפרק הזה, אבל מתברר שבברלין החמה, האינטרנט לוקח לו זמן לעבור. זה החום, זה החום שגורם לקו האינטרנטי לא לעבוד כל כך מהר?
לא, מה יש לך? גרמניה ידועה בתור אינטרנט לא טוב.
כן, איך זה עובד? זה אמור להיות עולם ראשון והכל רץ מהר.
נכון, אבל לא, זה ידוע בגרמניה שהדילים של, למרות שכל הטלקו וכל החברות הגדולות פה, הדילים הכי טובים אתה מקבל דווקא אם אתה קונה כרטיסים במזרח אירופה, ומתחבר יותר זול ויותר טוב בגרמניה.
טוב. אז זהו, אז האמת היא שהיום באנו לדבר איתך בפעם הראשונה שאנחנו מדברים על החברה שלכם, בעצם על לאווה נטוורק. ככה, אתה יודע, אנחנו שמענו המון עליכם, אתה יודע, וכבר ב-2025 ראינו את ההנפקה של הטוקן והכל, אבל אני חושב שלא יצא לי כאילו לשמוע אף פודקאסט בעברית שמדבר ספציפית גם על לאווה, גם מה אתם עושים, וגם יש לכם ככה מגוון של סנדבוקסים שממש עכשיו השקתם, גם בנושא של אנרגיות מתחדשות, וגם עם איזה עיר חכמה. אז דקה לפני שאנחנו ככה ניצול לתוך הדבר הזה, תן לי ככה זה כמה דקות, מה זה בדיוק לאווה, מה אתם עושים, מה? תן לי קצת.
סבבה. אז קודם כל, לאווה זה the ecosystem, כן? של, של RPC, אוקיי? מה זה RPC? מאוד מאוד פשוט, RPC זה איך שמתחבר לבלוקשן. כל אפליקציה ששואבת מידע מהבלוקשן או רוצה לדחוף טרנזקציות, מתחברת לבלוקשן, כל בלוקשן שהוא, דרך ה-RPC, Remote Protocol Call, כן? זה הקיצור, כמו API לבלוקצ'יינים. לאווה, מה מיוחד בלאווה? אנחנו עושים את זה בצורה מבוזרת, זאת אומרת שיש, אנחנו לא מריצים נוד אחד, אלא יש מספר נודים שמריצים אותם פרוביידרים שונים, והפרוטוקול עצמו בעצם מנתב את הקריאות לפי הפרוביידר שהאיכות השירות שלו הכי טובה באותו רגע. ואת זה אנחנו מודדים לפי כל מיני פרמטרים. מה זה אומר, איכות שירות?
רגע, אבל למה בעצם צריך את זה? זאת אומרת, כאילו אם אני מריץ, נניח, מה זאת אומרת אפליקציה? הרי אפליקציות מבוזרות בסוף זה נניח כזה יוניסוופ או משהו כזה, אז אני בסופו של דבר רץ על איתריום, ואני עושה טרנזקציות, למה אני צריך את כל הדבר הזה באמצע?
אז תראה, קודם כל, כל אפליקציות, גם יוניסוופ, אבל גם אקסצ'יינג'ז רגילים שהם ריכוזים, הם צריכים איכשהו לתקשר עם הבלוקצ'יין. נכון? המידע עצמו, אולי שאלה אחת קודם, מה זה בלוקצ'יין? בלוקצ'יין זה בעצם דאטאבייס מבוזר, שעם הקסם הזה של הבלוקצ'יין, מריצים אותו אנשים בכל העולם, שלא, או מחזיקים אותו אנשים בכל העולם על המחשב שלהם, הם לא מכירים אחד את השני, ובקסם הזה של הבלוקצ'יין, הדאטאבייס הזה תמיד עדכני אצל כולם, פחות או יותר, כן? זה יוצר בעיה, כשאתה רוצה לבדוק מה קורה, לא, לא בעיה, זה טיפה יותר מורכב לבדוק, רגע, מה באמת קורה עם הדאטאבייס הזה, כן? כאילו, מה יש לי בדאטאבייס? מה שמרנו לאחרונה? איזה טרנזקציה קרתה לאחרונה? יכול להיות לך, יכול להיות לך בעיות שנודים או מי שאתה עובד מולו כרגע נפל מסיבה כזו או אחרת, יש עומס, הוא לא יתעדכן מספיק מהר מול הדאטאבייסים האחרים, אז אתה תקבל מידע שהוא כבר לא עדכני, שאר העולם כבר יודע לא יודע. נמכרו כך וכך ביטקוינים בזמן הזה, ואתה מסתכל 5 דקות אחורה, כן? אז יש פה מורכבות, לכן יש באמת נותני השירות האלה שנקראים RPC, שנותנים RPC, וגם הם הרבה פעמים כושלים. רק לאחרונה היה מקרה גדול של קלפטאו ולייר זירו, שזה שתי חברות מאוד מוכרות, מאוד גדולות בעולם הזה, או גם אקוסיסטמים כמבוזרות. ולא ניכנס לאיך, מה בדיוק קרה שם, אבל בגלל בעיות מול RPC
הצליחו... אפשר רגע להיכנס, זאת אומרת, קלפ דאו בעצם מה שקרה זה שנפרצו, נגנבו להם הרבה מאוד טוקנים, דיברנו על זה באחד מהפרקים הקודמים, ובעצם זה הקפיא את אבה באיזשהו שלב.
נכון, נכון. אבל, ואותנו מה שמעניין, שזה בעצם איך שפרצו זה הדרך ה-RPC, ופחות שוב ניכנס לתוך, כאילו זה לא, אני לא איש סייבר, אני לא רוצה להיכנס למנגנון פריצה ואיך תקפו והכל, אבל הנקודה שכן חשוב לנו להעביר זה ש-RPC זה תחום שהוא, הוא עדיין בעייתי, הרבה מהספקים הגדולים עדיין יש להם, יש בעיות, כן? והדרך של לאו בעצם פותרת, או הגישה של לאו, זה להגיד, אוקיי, במקום שנסתמך על ספק אחד, אנחנו עובדים עם הרבה, מעל 40, בעצם שמתחברים ונותנים שירות ללקוחות של לאו, ולאו התפקיד שלנו זה בעצם לנתב את הבקשות בהתאם לאיכות השירות בלייב, כן? עכשיו אתה רואה שאחד נפל, אוטומטית מעבירים את הבקשה שלך לאחד אחר. אחד טיפה יותר איתי, הוא לא יקבל בקשות, הוא יקבל, הוא תחת עומס ענף. אותו דבר עם, יכול להיות שמישהו יותר איתי בשבילך, כי הוא פיזית בדרום אמריקה, כן? אז לשלוח את הבקשה, לא חזור, לוקח יותר זמן. אז נמצא לך מישהו שהוא יותר מהיר, יכול להיות שהוא יושב לידך בתל אביב, כן? עם השרת שלו. אז ככה, זה הרעיון בעצם שלו, בעצם שפר את החיבור והנגישות לבלוקצ'יין לכל האפליקציות.
עכשיו בעצם, מה זה אומר? זה אומר שאתם צריכים בעצם לצבור את כל הנותני שירותים האלה אצלכם, והם צריכים לבוא ולהיכנס לתוך הרשת שלכם? איך זה עובד בעצם?
בגדול כן, אז נותני ה-RPC nodes כביכול, שהם צריכים לנותני השירותים, מריצים את הנודים אצלהם, הם מתחברים אלינו, ואנחנו בעצם איזשהו נקודה בינם לבין הלקוח, שזה גם נותן, זה נותן איזשהו אלמנט מאוד מעניין, כי בסוף להריץ שרת טוב, אתה יודע, הצוות החזק של IT יכול לעשות את זה, ויכולים לעשות עבודה, אנחנו רואים הרבה פעמים צוותי IT חזקים, שנותנים עבודה הרבה יותר טובה מהשמות הכי גדולים בעולם הזה של ה-RPCים, אתה אומר, אלגמר, קוויק נודות, האלה, אנחנו בודדים את כולם, אנחנו פשוט רואים שהם, הם מדהימים, הם לא נופלים, הם לא זה, הם על זה, אם יש בעיה עם איזשהו בלוקצ'יין, הם קולטים את זה ראשונים, כי הם אנשי טק בנפש. אבל להיות איש טק טוב לא בהכרח אומר שאתה איש מחירות טוב, וביזנס צריך מחירות, כן? אנחנו בעצם פותרים להם את הצורך של למכור לכל אפליקציה, כי הם באים אלינו, הם רק צריכים להתרכז ולתת שירות טוב, והפרוטוקול של לאווה, מנתב אליהם אוטומטית את הקריאות, בגלל שהם טובים.
חברים, אני רוצה רגע לעצור את הפרק כדי לספר לכם על אירוע מאוד מיוחד שאנחנו הולכים לקיים ב-29 ליולי. אנחנו הולכים לקיים את אירוע פגוש את המועמד השני, והפעם עם שני מועמדים ממש מדהימים לכנסת. הראשון זה משה פייגלין. פייגלין כולם מכירים, יושב ראש זהות, אולי הפוליטיקאי הכי מנומק ולפעמים גם שנוי במחלוקת, וגם ולדימיר בליאק, חבר הכנסת מיש עתיד ביחד, האיש של ועדת הכספים, האיש של ליווה כל רפורמה כלכלית בשנים האחרונות, יזם את כנס קריפטו מנוע צמיחה לכלכלת ישראל ואת שדולת הקריפטו, ושני האנשים האלה, גם פייגלין וגם בליאק, הולכים לבוא ולדבר איתכם ב-29 לשביעי על רפורמת קריפטו לישראל, איך עושים רזרבת ביטקוין לישראל, איך מחוקקים את כל החוקים שאנחנו צריכים, איך פותרים את בעיות הבנקים, איך פותרים את בעיות המיסוי, ואיך בעיקר הופכים את התעשייה הזאת לתעשייה שיכולה להביא 120 מיליארד שקל בעשור הקרוב ו-70 אלף עובדים נוספים. 29 לשביעי בקוליידר, ב-428 בקומה 19 במגדל הצפוני, יש לינק להרשמה לאירוע בתיאור של הפרק, אז תיכנסו ותירשמו, כי הכניסה חופשית, אבל מותנית בהרשמה מראש. אז אם אתם שומעים את זה, האירוע פגוש את המועמד עם פייגלין ובליאק ב-29 לשביעי, תיכנסו, תירשמו, יאללה, חוזרים לפרק.
אז
עכשיו, איך עושים מזה, איך עובד המודל הכלכלי של זה, איך עושים מזה כסף?
סאבסקריפשנס, אוקיי, מאוד פשוט. זה מה שקורה היום בשוק, אתה משלם למישהו שיריץ את הנודים, אז אנחנו אותו דבר אצלנו, ואנחנו פשוט מנתפים בהתאם לשימוש את העלויות.
אז למה בעצם היה צריך טוקן לכל הדבר הזה? כי אתם בעצם אינפקתם, בינואר 25 אינפקתם טוקן, גייסתם גם לא מעט כסף, כך קראתי בתקשורת, ובעצם המערכת, אתה אומר, היא מערכת מבוזרת, מפעילי נודים, סלאשינג וכן הלאה, אז איך זה מסתנחרן עם כל נושא הטוקנים?
אז זו שאלה מה זה טוקן, כן? הטוקן בסוף, כשיש לך אקוסיסטם מבוזר, איך אתה יכול לייצג את הערך ואת שמייצר האקוסיסטם הזה, כן? אני חושב שזה ברמה מאוד כזה אבסטרקטית, למה בכלל בקריפטו, למה בלוקצ'יינים יש טוקנים ולא סקיוריטי, זה איפה יוטיליטי מול סקיוריטי. ברגע שאתה מבוזר, וכך גם הרגולטור מגדיר את זה, אתה מבוזר, אין גוף אחד שבעצם שולט בלאבה, כן? אני לצורך העניין מייצג את הפאונדיישן, אבל יש לנו כמובן את הדב קו, שזה מגמה, שיושבים בארץ, יש את הפרוביידרים שהם עצמאים לגמרי, הקוד הוא קוד פתוח, זאת אומרת שכל אחד יכול להציע שינויים לפחות לקוד, אז איך אתה יכול מייצג ערך? אז זה יותר ברמה התיאורטית, למה בכלל צריך טוקנים בעולם, כן? וזה גם...
לא, טוקן אנחנו יודעים, אתה מתמרץ את המערכת מחשוב המבוזרת, אבל בסופו של עניין, כאילו אם יש כאן סאבסקריפשן, תן לי להקשות עליך כן. רגע, אם יש כאן סאבסקריפשן, אז כאילו בשביל מה צריך את הדאו, ובשביל מה צריך את הטוקן בתוך הסיפור?
הטוקן, אז בעצם, אז מה הרעיון שהפרובייד, אוקיי, זה עוד שאלה טיפה אחרת בכלל, מה אחד הדברים שבעיניי בלוקצ'יין הביא, זה מנגנון אנטי, בוא נראה זה שיטיפיקציה באנגלית, אני יותר אוהב את המילה בעברית, הגרעה, כן? אם אתה מסתכל על, הגרעה מלשון גרוע, כן? אם אתה מסתכל על התפתחות של טכנולוגיה בכלל, כן? מפייסבוק לאמזון לגוגל, אוקיי? התחלנו עם טכנולוגיות מאוד, מבטיחים לך את השמיים. פייסבוק בתחילת דרכם הוציאו white paper, רוב האנשים לא זוכרים את זה, שהם לעולם, לעולם לא יגעו לך בדאטה, והם לא ימכרו אותו לאף אחד, וזה, אתה רואה, אתה צוחק. היום פייסבוק זה, ברור לכולנו שהם מוכרים לנו את הדאטה, זה לא, אף אחד לא חושב אחרת, אבל ככה הם לקחו לקוחות מ... נו, איך תראו להם לפני פייסבוק?
הם לקחו לקוחות אז היה את מייספייס,
מייספייס, בדיוק, זה השם. ככה הם לקחו את הלקוחות של מייספייס, אמרו, מייספייס מוכרים את הדאטה שלכם, אנחנו לא. הם השתלטו על כל השוק, ואז השתנה. מה קרה? ברגע שהם השתלטו על כל השוק, הם אמרו, טוב, אתה כבר locked in, אתה לא תמצא עם כל הדאטה שלך מפייסבוק, ואז התחילו לגרוע מהשירות שלהם, והתחילו למכור את הדאטה שלנו לכל אנשי המרקטינג. אנשי המרקטינג ראו איזה יופי, העבירו את המידע שם, היה בהתחלה מדהים לפרסם בפייסבוק, ולאט לאט התחילו לעלות מחירים, כי הם ראו ששוב, הם שולטים בשוק, אין לך מה לעשות, אתה locked in, בנית את כל מערך המרקטינג שלך סביב הסיפור הזה, כמה סוכנויות לפייסבוק מרקטינג, וזהו, ואז אתה נתקעת, ואתה כאילו לוקטין, אותו דבר, אמזון עשו עם החנויות, גוגל, כולם, זה, אנחנו רואים את זה עכשיו קורה גם ב-AI, שהם מתחילים להכניס פרסומות עוד מעט, מה נותן בעצם הבלוקצ'יין, איזשהו מנגנון כנגד, הוא אומר, אוקיי, כל מי שבונה את העסק שלו, אקוסיסטם המבוזר הזה, מקבל איזשהו תמריץ וכסף, בעצם כמו עם מניה, עם היכולת שלו להצביע, על שינוי של הקוד, על השינוי של התוכנה, ברמה מאוד מאוד, אתה יודע, פרקטית, מאוד נוגע לקרקע, זה התעודת ביטוח שלו, שלא יבוא איזשהו, הגוף הריכוזי, שהאינטרסים שלו יהיו, יותר כסף לבעלי המניות, ולא אכפת לי מה קורה עם ה... עם מי שבעצם בונה את האקוסיסטם, ובעצם אנחנו כביכול, אין גוף ריכוזי בלאבה, שיכול להגיד, אני רוצה יותר כסף אליי, ושהפרוביידרים שבעצם בונים סביב להבה, או הספקים של RPC, אנחנו קוראים פרוביידרים, שהם בונים סביב להבה את כל המודל העסקי שלהם, הם בונים עכשיו חברה סביב להבה, כי הם רק מתפקסים על איכות השירות, ולא על להביא צוותי מרקטינג וסיילס כאלה. הם תלויים באקוסיסטם הזה. אין גוף ריכוזי שיכול להגיד יופי, הוא בנה עכשיו את העסק שלו, לא אכפת לי. אני צריך עוד כסף לבעלי מניות, אני צריך עוד כסף לפה, שם, זה, נכון? ולגרוע מהשירות שבעצם ניתן להם. אז זה היופי של לאו, זה איפה של בכלל עסקים שנבנים על האקוסיסטמים האלה שהם בלוקצ'יין.
אז בעצם עשית את ההפרדה כבר בהתחלה, אמרת, תשמע, יש את הפיתוח שזה מגמה שיושבים באמת בישראל, ואתה אומר, אתה עומד בראש הפאונדיישן, תסביר לי קצת מה עושים בעצם לנהל את, כאילו, קודם כל, תסביר לה קצת למאזינים שלנו מה ההבדל בין פאונדיישן לבין חברת פיתוח, ודבר שני, מה עושה ביום מנהל הפאונדיישן, ביום יום?
שאלה מצוינת. אז הפאונדיישן נוגע
תודה.
בפאונדיישן אנחנו נוגעים כמעט בהכל, כי אנחנו כאן מנסים לרכז את הפידבק מהאיקוסיסטם, שוב, אנחנו בקשר עם כל הפרוביידרים, כל הספקים של ה-RPC, מנסים להבין מהם את הצרכים שלהם. אנחנו בקשר עם הלקוחות המשתמשים של ה-RPC, מנסים להיות בקשר בכלל עם אנשים שמחזיקים את הטוקן ותומכים בלהבה בצורות כאלה ואחרות. אתה מנסה להבין כל הזמן מה הצרכים של האקוסיסטם, ולהיות איזשהו גוף שמרכז את זה. כי אם אין לך אף אחד שמרגיש אחראי לרכז ולדחוף קדימה, אז מאוד קל במערכות שהן מבוזרות שלא קורה כלום. כי אף אחד לא מרגיש טוב, אני צריך להסיב את זה. אז בעצם זה רוב הפוקוס, להיות בקשר עם כל הגורמים באקוסיסטם, להבין מה קורה, ולדחוף את הצרכים של האקוסיסטם, בעצם של הקהילה, לפי התפקידים השונים שהם ממלאים. ואז יש גם דברים יותר טכניים, כמו אתה יודע לדאוג, להיות בקשר עם ה-exchanges מבורסות השונות, עם העושה שוק, עם דברים יותר טכניים ברמה של המטבע, שאתה צריך לדאוג הכל מתפקד.
תגיד,
כן.
אימפקטם כאילו את הטוקן שלכם בעצם אימפקטם כבר ב-2025, שזה ממש הרבה 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 אחרי גל הנפקות הטוקנים וכן הלאה. אז את כאילו לא היה לכם חשש שאתם נכנסים כאילו לאיזשהו מקום שהוא כאילו אולי פחות בטוח, כאילו, מה הביא אתכם דווקא להנפיק את הטוקן, כאילו, בכזה שלב שבו כאילו גל ההייפ של הטוקנים קצת ירד?
תראה, בדיוק מה היו השיקולים אז, קשה לי לדבר, כי אני הצטרפתי רק לפני שנה, האמת, ואני הצטרפתי באמת שהשוק קצת שינה את הדרך חשיבה שלו. אנחנו רואים באמת איזשהו שינוי ממשהו מאוד רק נבנה ומבוזר ונעשה ופוקוס על מפתחים והכל כאילו כזה יותר אידיאלי, אידיאליסטי, לשוק שנהיה טיפה יותר מפוקס על אוקיי, עכשיו אנחנו צריכים להראות שיש באמת עסקים שנבנים על הבלוקצ'יין, ובשוק הזה גם נכנסו, ואנחנו רואים שנכנסים כל הזמן, הרבה יותר חברות מוסדיות, קורפרטס למיניהם, חברות מאוד גדולות, שמתחילות להסתכל על בלוקצ'יין בתור הטכנולוגיה, מה שנקרא DLT, כן, Distributed Ledger, ממש הטכנולוגיה שמתחת. בנקים, שמסביב לעולם שאתה רואה שמתחילים להבין את הדרך של הטכנולוגיה ומשתמשים, או עושים באמירות פומביות שבלוקצ'יין, מבחינת טכנולוגית, זה הרבה יותר מתקדם מכל דבר שיש להם בתוך המערכות שלהם בפנים. זה הבנק המרכזי של שווייץ, עשו באמירה כזאת כבר לפני שנה וחצי. יש הכרה מוסדית שהולכת וגדלה, היא עדיין לא לגמרי, בכל מקום, אז אתה רואה שהיא הולכת וגדלה. ואני הצטרפתי בעצם בשלב הזה, כי אני תמיד הייתי בהיסטוריה שלי, מה שתפנית, תמיד עבדתי בחברות דיפ-טק, נקרא להם, AI, IoT ובלוקצ'יין, בתפר בין אנטרפרייז וסטארט-אפ והטק. אז ואיך מביאים את הטכנולוגיה הזאת שהיא עדיין יחסית פוסרית, אבל כבר מראה סימני בשלות, לעולם האנטרפרייז.
זהו, אני רוצה תכף באמת לחזור איתך באמת לאיך הגעת, אבל דקה לפני זה יש לכם בעצם שתי הכרזות מאוד גדולות בתקופה האחרונה, גם הסיפור של אלקטריק בלו וגם הסיפור של אלבה ביי. קח אותנו רגע לסיפור של אלקטריק בלו שנשמע קצת יותר.
אז אלקטריק בלו באמת זה ההכרזה האחרונה שלנו לפני שבוע, בדיוק לפני שבוע. זה אלקטריק בלו היא חברת אנרגי טריידינג בגרמניה. הם, היזם שם, מי שהקים את החברה בעלים, הוא היה מנג'ינג דירקטור של אנג'י, שהיא חברת חשמל צרפתית, שלפני כמעט 30 שנה נכנסה לגרמניה. הוא הקים את כל אנג'י גרמניה, הוא היה בין 101 ל-20,000. והם הבינו שיש הזדמנות מאוד גדולה במסחר של אנרגיה בעקבות כל השינוי שגרמניה עשתה במעבר המאוד חד ואגרסיבי אפילו לאנרגיות מתחדשות. כי גרמניה, שתחליט היום אחד א', אנחנו חותכים את כל האנרגיה הגרעינית שלנו, פשוט התחילו לחבות, לאט לתהליך שלוקח זמן, פשוט התחילו לחבות את הכורים הגרעיניים. וקצת אחרי זה באו עם החלטה מאוד אגרסיבית.
איזה שטות, אלוהים, איזה שטות, אוקיי, נו.
תראה, צריך לזכור שגרמניה סבלה מנשורת רדיו-אקטיבית בעקבות צ'רנוביל. אז זה משהו שנכנס להם להם בראש, ואנגלה מרקל, שהייתה זה קאנצלר בתקופה, היא גדלה במזרח גרמניה, שהם סבלו מזה לפחות תודעתית, אני חושב, או הושפעו מזה תודעתית טיפה יותר. אבל כן, זה היה שטות, בעיניי גם, או אולי לא, אם לא שטות, זה פזיזות, כן? והם יצאו מזה, במקביל, אבל גם יצאו מכל ה... או הם יצאו כזה, בעברית, בגרמנית הם רואים יציאה, אבל הם התחילו לסגור את כל התחנות הפחמיות שלהם, שגרמניה כן. גם הייתה מאוד תלויה בפחם, בתחנות כוח פחמיות. אז,
שזה גם תהליך שאנחנו רואים שקורה בישראל, בגלל אחוזי מחלות הריאה וכן הלאה שתחנות כוח פחמיות מביאות איתם.
זה סך הכל, יש לזה אלמנטים מאוד מאוד מבורכים בסגירה של תחנות כוח פחמיות, אבל צריך גם להכיר בבעיות שזה שינוי מאוד חד של איך שהאנרגיה, כן? וזה יצר להם גם כל מיני תלות ברוסיה בעקבות זה, כי פחם יש בגרמניה גז שהם צריכים לעבור אליו אין. וזה יצר שינוי מאוד קשה על תשתית, על רשת החשמל, כי הם התחילו לבנות בכל מקום פאנלים סולאריים ושבשבות וטורבינות רוח, וטורבינות רוח ופאנלים סולאריים לא מייצרים חשמל בפיק של הצריכה, אין הקבלה בין או אם כן לפעמים, אבל אין הקבלה בין פיק של צריכה לפיק של ייצור. פאנל מייצר כשיש שמש.
טורבינות רוח מייצרות חשמל כשיש רוח, ופאנלים סולאריים מייצרים חשמל מ-7 בבוקר עד 8 בערב, מתי שיש אור.
בדיוק. בגרמניה מדינה בלי מזגנים, אז רוב החשמל מפאנלים סולאריים יוצא בצהריים, אבל רוב הצריכה של החשמל היא דווקא בערב. אז יש איזשהו ארביטראז' מאוד גדול במחירי החשמל. אוקיי? ואז את הסיפור הזה הבין מייקל שטפן, השותף שלנו מאלקטריק בלו, יצרו את אלקטריק בלו והתחילו לסחור בחשמל, צור חברות מסחר, לכל החברות, או כל החוות סולריות שנבנו פה לאט לאט בגרמניה, והם הבינו שמצברים או בטריות זה הדבר הבא, ויש איזשהו הזדמנות גם שזה ארביטראז' מעניין סביב כל עניין הסובסידיות הגרמניות, עד סוף השנה, שכל דבר, כל בטריה שהם חותמים, או כל battery installation, storage installation שהם חותמים עליו עד סוף השנה, יקבלו את הסובסידיות לאורך חיי הפרויקט, שזה 20 שנה, ומה שלא, לא יקבל יותר. כלומר, כל בטריה שהם חתמו את ההסכם עליה, מהראשון לראשון 2027, זה לא יקבל את הסובסידיה, וההפרש בצועה הוא אדיר, הוא כמעט פי 2. אז מייקל, שהוא בן אדם, למרות שהוא מגיע מתעשייה מאוד ממוסדת ומאוד כזה יבשה יחסית, שהיא אנרגיה, הוא באמת ראש מאוד פתוח, הוא כן, הוא פה בברלין, הוא כן, הרי ברלין, כל עולם הבלוקצ'יין יצאם פה, אז הוא כן קצת אין לנו דיעה על זה, והוא אמר, יאללה, אנחנו בערך פחות או יותר שולט בשוק, הוא אמר, אני מוכן לשים 100 מיליון יורו של פאנלים סולאריים, לאט לאט זה גדל, הוא כבר מדבר איתנו על 500 מיליון, שניתן לעולם של הבלוקצ'יין לעשות את הטוקניזציה, נראה אם נוכל לגייס ככה. כי הוא מגייס, הוא מנסה כמה שיותר עכשיו לזכור את ההסתורות האלה. ככה סולארי לעולם הבלוקצ'יין, בואו נראה אם אתם יודעים לעשות טוקניזציה לסיפור הזה. חשוב להגיד שלאווה לא עושה טוקניזציה, אנחנו RPC, אנחנו תשתית, אבל הלקוחות שלנו, או מי גם הקיימים וגם שאנחנו מנסים להביא אלינו, כן יכולים לעשות טוקניזציה, כן מטפלים בכל השרשרת, יש כמה שלבים, ומטפלים בכל השלבים האלה. אז ראינו פה הזדמנות להביא משהו לאקוסיסטם. איזשהו הסכם שהוא קודם כל נותן הזדמנות לאקוסיסטם, כי אנחנו בעצם יכולים להביא אותם מול מייקל, מול ההזדמנויות העסקיות האלה, הזדמנויות עסקיות שבדרך כלל הם לא היום צריכים להשיג, לא בקלות, ואנחנו צריכים להביא אותם.
זאת אומרת בעצם ש... איזה טוקניזציה? זה טוקניזציה של החשמל עצמו, של הבנייה של הפאנלים, או של מה בעצם, או שזה הכל בעצם פתוח?
הוא פתוח. הוא אומר, מה שעובד מבחינה רגולטורית והחברות יודעות לעשות, מברוק. כנראה שזה חברה, טוקניזציה של איזשהו חברה ש, כאילו SPV, זה נקרא בלועזית, אבל איזושהי חברה שמחזיקה את המצברים האלה, עשו לזה טוקניזציה של המניות של זה, אבל שוב, הוא פתוח, כל חברה שיודעת לעשות טוקניזציה, יכולה להציע את המודל שלה, תוך כדי הסנדבוקס, ומה שנראה שיצליחו לגייס אליו אחר בכסף, הם ילכו עם זה.
עוד עסקה גדולה שעשיתם, שהתפרסמה בתקשורת, זה עם ביטקור הישראלית, תספר לנו קצת על העניין הזה.
ביטקור זה... גם, אני חושב חברה מאוד, מאוד מעניינת, הם עושים דברים מאוד, אני חושב שהם באמת תוכפים את כל העניין של הסטייבלס בישראל, הם מאוד עובדים הרבה מול הרגולטור, אני חושב שהם, או יש להם פוקוס כזה מאוד חשוב, ואני חושב שההזדמנות שהם מביאים היא באמת, הם באמת תורמים לפתוח את כל עניין הסטייבל קוינס בישראל. אנחנו שם נכנסנו תוך כל מיני תפקידים, גם מבחינת השקעה, גם מבחינת כאילו, לספק תשתית, אנחנו נכנסים שם בכל מיני תפקידים. בעיקר כי אנחנו מאוד מאמינים, אנחנו גם מאוד מאמינים בשוק הישראלי. אני חושב שזה שוק שהוא בכלל, אמנם הוא קטן, אבל ברגע שיש איזשהו אדופשן של טכנולוגיה, זה מאוד מהיר. ישראלים, ברגע שנכנס טכנולוגיה חדשה שעובדת, הם הולכים עליה. אז זה פחות או יותר. זה נכנס.
אתה יודע, זה קצת יוצא דופן, כי כאילו, אתה יודע, רוב החברות שאנחנו מדברים איתן בדרך כלל, אז הם אומרים אותו, כן, אנחנו עובדים לחול, אבל אנחנו עובדים מישראל, אבל השוק הישראלי לא מעניין אותנו, ופה אתה אומר לנו משהו אחר, זאת אומרת, מה אתה מוצא בתוך השוק הישראלי, שהוא כאילו מושך דווקא להתעסק בתוכו, מה זה הרווחים של הבנקים, השבירות של התעשייה, או פשוט העובדה שוואלה, אימוץ טכנולוגי יבוא לנו, ולך תדע מה זה יעשה, כאילו, מאיפה בא הרווח?
תראה, אני אוהב לתת, כשמסתכל על שוק בישראל, על הדוגמה של ביט. ביט תוך איזה שנה לקחו 80%, השתלטו 80% מהעברות הבנקאיות.
כן, זה דבר מדהים, אה? כאילו לקחו להם את הכרטיס אשראי, והם אמרו, פאק איט, יש, מה ההבדל? זה 16 ספרות, זה 10 ספרות, בואו נשתלט, מדהים, אה?
כן, כן. לא, הם עשו תפקיד מדהים, עבודה, כאילו ביט של בנק הפרלימנט, כן, האפליקציה, כן, תעבירו
בביט. כן, כן, כמובן.
הם עשו, האדופשן מטורף, אתה יודע, זה, בשנה עם אבא שלי להעביר עברות, שנייה, מעביר לך בביט של, בן אדם בן 60. איזה בן אדם בן 60 בעולם עבר לפני עשור לעשות העברות בטלפון. זה משהו שלא...
מדהים.
זה משהו מאוד ייחודי לישראל. ואני אומר את זה בתור בן אדם שגם חי הרבה שנים בחול. זה לא שאין מתחרים ואין דברים כאלה בעולם, אבל המהירות שבה הם השתלטו על השוק, שנכנסו, זה מדהים. זה מראה משהו גם, קודם כל, עבודה מדהימה שעשו שם בצוות של ביט, באמת הבנה לקוח מעולה, מעולה מעולה, לא חלילה לא לגרום מהם שום דבר, אבל גם מראה משהו על השוק בארץ, שהוא מאוד פתוח לטכנולוגיות, הוא מאוד פתוח להתייעלות בעזרת טכנולוגיות. אני באמת מאמין שישראל, אתה יודע, היא אמנם יחסית אחרי העולם בכל העניין הרגולטורי, וקבלה של סטייבל קוין והחשדנות סביב בלוקצ'יין, אבל הפוטנציאל שברגע שזה יתהפך, זה פשוט 180 מעלות, ופתאום ישראל תהיה המובילה בעולם. והעולם מסתכל, אני כן רואה עתיד שבעולם, ורגולטורים בעולם מסתכלים, ומה קורה בישראל. כי ראינו את זה בתחומים שונים שקרו בה.
תגיד, ראינו עכשיו ביומיים האחרונים שיצא תזכיר חוק הסטייבל קוינס, אתה רואה באמת סטייבל קוינס, סטייבל קוינס ישראלי שמשתלט על השוק, לוקח מקום משמעותי בתוך השוק הישראלי?
למה לא? תראה, סטייבל קוינס, השאלה, קודם כל אני חושב שהשאלה היא איך רואים את זה משתלב, אבל אני חושב שיש... יש use cases ספציפיים של stable coins, שהם אין ספק שהם פשוט הרבה יותר נוחים. כן, תראה, אנחנו היום, בגלל שאנחנו קריפטו נייטיב, אני יכול לשלם לאנשים או בסטייבל או בהעברה בנקאית. הרבה אנשים אומרים לי, עזבתי מהעברה בנקאית, תן לי סטייבל, כן? כאילו לא, יש פה משהו מאוד נוח.
שחרר לי את הנשמה, שלח לי, הנה הכתובת.
סטייבל, זאת. בטח שזה אנשים, כל העולם, וזה עכשיו מתעסק עם הבנק, להסביר רגע, תיזהרו, להודיע לבנק שהולך להכנס כסף מפה, נגיע סטייבל, אם אתה צריך להעביר את זה לבנק, פשוט שלך, פעם אחת אתה אומר לו, הנה, מעביר. אז יש המון, יש באמת use cases ספציפיים שסטייבל פשוט מנצח, אין ספק, יש מספיק ניסיון היום בעולם שמנצח, ואני לא רואה סיבה שזה לא ייכנס גם לארץ.
תגיד לי, הסיפור האישי שלך, זאת אומרת, אתה דווקא, כאילו אתה אומר, הגעת לעולם הזה בדיוק מהאזורים של אנרגיות מתחדשות, לא?
באמת הסיפור הזה עם אלקטריק פלו, איזשהו סגירת מעגל נחמדה בשבילי. כמעט הגעתי מהעולם הזה, אני למדתי מתמטיקה בגרמניה, ובתור עבודת סטודנט גיליתי שאני יכול לעבוד פה על טורבינות רוח, כי בדיוק בנו המון. זה היה אחלה עבודה לעבודת סטודנט, הולך בסופש כמה ימים, גולש עם חבלים, עושה כמה תיקונים בכנפיים.
על הטורבינות ענק האלה, אתה יודע, אנחנו, יש כאן את הטורבינות העצומות האלה של 80 מטר, טורבינה בגובה של המגדל של עזריאלי, בוא, אז מה, אז כאילו מה, מטפסים על הדבר הזה למעלה?
כן, היינו נכנסים בפנים, אתה מטפס למעלה, יש מעלית בגדולות, הטורבינות הכי גדולות שהייתי אליהם היו סביב 150 מטר, אתה מעלה את כל הציוד, יש מנוף בתוך הטורבינה לעלות הציוד, ואתה יודע, עשיתי תוך כדי לימודים מתמטיקה, על בסיס הניסיון שהיה לי בעולם הטורבינות והתואר מתמטיקה, הקמנו עם כמה חבר'ה מהלימודים סטארט-אפ בתחום, זה המשין לרנינג לזיהוי תקלות מוקדם בטורבינות רוח. זה היה, זה הלך
טוב. כי כאילו דווקא טורבינת רוח בתור איזושהי מכונה כזאת שהיא נורא מנותקת, נמצאת במקום נורא 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 רחוק, ועד שאתה מגיע ועד שאתה עולה ועד שאתה מתקן, כאילו כל הסיפור של, אתה יודע, מה שהדבר הפופולרי של לפני כמה שנים, ה-Internet of Things, זה כאילו היה הדבר לצורך העניין.
נכון, נכון, זה באמת ממש רחב מאז בזמנו גם על הגל הזה. וזה בדיוק היה הבעיה, כן, זה דברים שאני הכרתי בתור טכנאי על הטורבינות בצורה מאוד אישית, כן, הייתי הולף, אין מגיעים טורבינה עם איזשהו תיאור תקלה, שמישהו שלח 3 חודשים קודם, הכל כבר קטסטרופה. אז הרעיון הזה, כי ברגע שהבנתי שגם הטורבינות אוספות המון דאטה באופן טבעי, כבר, כאילו זה לא שלא היו סנסורים אף פעם, הם אספו דאטה, פשוט לא ממש ניתחו את זה. אז הרעיון הזה מאוד קסם להרבה חברות פה, היה לנו הרבה כל מיני פיילוטים ו-POCs וכאלה, אבל זה נשאר רק בגדר הפיילוטים וה-POCs לצערנו, זה היה עוד מאוד מאוד מוקדם לעולם טורבינות רוח הם מקבלים דאטה ב-USB, כן? בדיסק און קי. אז כל מיני תקלות כאלה שהיום כבר אני מאמין שהעולם הזה פתר. אבל זה ממש פתח לי את הדלת לעולם של הבינה המלאכותית. משם התגלגלתי לעבוד במרנטיקס, שהם איזשהו קונסולטנסי מאוד חזק היום בגרמניה. אז מה שקמנו את זה, שמחבר את החברות הגרמניות הגדולות לבינה מלאכותית. גם זה היה מאוד מוקדם, עשינו פרויקטים עם המוצאי לאור הגדולים בגרמניה, דומונט, לדוגמה, שהיום, אתה יודע, ChatGPT עושה לך את זה בדקות. אז זה היה פרויקטים של חודשים. אבל זה היה תקופה מאוד, זה היה מאוד מעניין.
אז איך הגעת לקריפטו משם?
אז משם הלכתי, אחד הלקוחות שלנו, שכנעתי לעבור איתו לחברה שלו, בעולם ה-IoT, והוא הגיע פה מעולם הקריפטו של ברלין. אני תמיד הכרתי את עולם הקריפטו, כי אתה יודע, איתריום התחילו לא רחוק מהבית שלו. תמיד היינו נפגשים באירועים של הסטארט-אפים, כל החבר'ה של הקריפטו. ואז הם נראו לי, האמת, לא הבנתי, כן? אני מאוד תמיד הייתי בראש של אותו, מה ביזנס מודל, ולא הבנתי אותם לגמרי, נראו לי עזועים לגמרי. וכשעברתי לחברת IoT עם היזם, הוא היה, אז הוא הגיע מעולם הקריפטו, והוא טפטף לי, אני מאוד, עזוב, זה כבר לא מה שאתה מכיר, זה כבר השתנה, זה לא... 3 שנים האלה, 4 שנים האלה, שינית כל העולם, אתה יודע, זה. ואז באמת כשעזבתי שם, אמרתי, יאללה, בוא נלך לקריפטו. ואז ככה עם פרויקט שנקרא Q, שהוא גם עשה, הם הסתכלו על כל עניין המשילות, הם צריכים לחבר את משילות הארגונית וקריפטו, איך בכל זאת לסדר את זה, קריפטו שיוכל מבחינת, גם שילות ארגונית והכפפה לחוזים שיותר יתאימו לעולם האנטרפרייז. אז מהרקע שלי של החיבור של טק והאנטרפרייז זה עניין אותי. נראה לי גם איזשהו כניסה יותר דרגתית לקריפטו, כן? זה היה באמת תקופה גם, עשו משהו מאוד מאוד מעניין, רצתי איתם, סליחה, כמעט 1.5 שנים, ואז הכרתי את החבר'ה מלאווה, הם עברו את התהליך הזה של יותר פוקוס, או האיקוסיסטם, אבל איזשהו תהליך של יותר פוקוס סביב באמת לקוחות שהם אנטרפרייז, לקוחות וביזנס מודל שהם יותר קונקרטיים, מול, אתה יודע, אופן פולס וגרנטים וכאלה, שזה היה מאוד מקובל בעולם של פעם של הקריפטו, ונראה שיש את המעמוד טובה, ולכן החלטתי להצטרף, ולא מתחרט לרגע, זה אקוסיסטם מדהים, טכנולוגיה, בעיניי סופר חשובה, קריטית לכל עולם הבלוקצ'יין, באמת זכות גדולה להיות פה. גם פרטנרים שאנחנו עובדים איתם, גם האנשים שבונים, הפרוביידר, כולם באמת זכות מאוד גדולה.
תגיד עוד פרויקט אחד שאתם מעורבים בו, זה הפרויקט הזה של אלבאביי, מה בדיוק, תספר לנו בדיוק על הסיפור על העיר החדשה והמרתקת הזאת?
אז אלבאביי זו עיר שנבנית עכשיו ברפובליקה הדומיניקנית, שהיא סוסטיינבל סיטי, ומסתכלים מאוד, קצת עתידנית, וולנס וסוסטיינביליטי ודברים כאלה. זה פרויקט ענק, כן? זה ממש עיר שנבנית מכלום באזור הפחות בנוי של הרפובליקה הדומיניקנית, הכי קרוב לארצות הברית, הם פונים גם שדה תעופה, פרויקט מאוד מעניין, וגם הם פתוחים לטוקניזציה, אני חושב חלק מהחשיבה קדימה ועתיד, פתוחים לפחות לבדוק את עולם הזה של הטוקניזציה, וכמו מאוד מאוד דומה למה שדיברנו עם אלקטריק, לא אמרנו בואו תנו את השכנעתם, שיתנו הזדמנות לעולם בעצם לבלוקצ'יין אקוסיסטם להוכיח שאנחנו יודעים להביא ערך כלכלי גם, כן, וערך עסקי, לא רק טכנולוגיה שמשחקים איתה, שיש פה באמת איזשהו ערך שהוא מעבר. אז אנחנו עושים עוד פעם את הסנדבוקס כביכול, אנחנו פותחים את זה לכל הלקוחות של לאווה, או לקוחות קיימים, או לקוחות שהצטרפו ואז יכולים להצטרף לסנדבוקס, ובעצם נותנים להם את ההזדמנות להציע איך הם היו, את המודלים שלהם סביב טוקניזציה, ולהציג באמת מודל מלא, שזה דברים שבבלוקצ'יין לא בהכרח אנחנו רגילים לעשות. הרבה פעמים חברות מאוד מתרכזות על איזשהו נישה טכנולוגית, ולא מוצאים פתרון מלא, שזה מה שאנחנו רואים הרבה פעמים, עצר גם את ה... עצר הרבה עסקאות, עצר את הערך, עצר מחברות להביא את הערך שהן באמת יכולות להביא לעולם האמיתי, כן? כי הם לא ידעו לסגור את הפרויקט. אז פה אנחנו יושבים איתם ונותנים את ההזדמנות להביא פרויקט מלא, מטוקניזציה לפיימנט רייל, זה כל שיביאו הצעה לחבר'ה באלבא בייב, להראות להם איך הם יכולים לתת ערך פה, עם החזון שלהם באלבא בייב, ואם הם ישכנעו שהם עושים עבודה טובה, אז הם יכולים לעשות את טוקניזציה לעיר אמיתית, כן, זה פרויקט סופר מעניין. תודה. אנחנו מאוד מתרגשים לראות איך זה יתקדם.
תגיד, שאלה אחרונה, כאילו, אתה יודע, אתה מדבר הרבה על, על השימושיות בעולם האמיתי וטוקניזציה, איך זה מתחבר, אתה יודע, עם האתוס היותר כאילו של בוא נהיה אנרכיסטים, סייפר פאנקס, בנקלס וכן הלאה, איך כאילו מגשרים את הפער הזה?
זו שאלה טובה, תראה, אני חושב שיש פה, אתה יודע, אני חושב שזה איפשהו על הסקאלה הזאת, כן? אנרכיסטים זה בעצם אומר, כל אחד שולט לגמרי בעצמו, ואף אחד לא, אין לאנשים יותר כוח, כי זה ממש איזשהו מקום שהוא מאוד רחוק על הסקאלה. אנחנו יותר קרובים ל... לצד השני של הסקאלה, זה עולם מאוד ריכוזי, שיש לך כמה קורפרטס או חברות מאוד מאוד גדולות, מאוד מאוד חזקות, ופה זה איזשהו באמצע על הסקאלה שאתה אומר, רגע, כאילו אנשים היום, יש לנו את האמצעים לתת לאנשים יותר כוח, ופרויקטים שכן בסוף ישלטו בצורה ריכוזית, כן צריכים לוותר מעט על הכוח שלהם, אבל סך הכל הוא טוב יותר. אז ליותר אנשים יהיה יכולות השפעה, או לצורך העניין, ליותר אנשים יהיה יכולות, נגיד הפרויקטים האלה, דרך טוקניזציה, לבן אדם מוצע, אין יכולת היום להנות מהסובסידיות שגרמניה נותנת לאנרגיה מתחדשת, כן? או מהתשואה שהשקעות באנרגיה מתחדשת, מהסוג הזה, שאלקטריק פלוסים, לבן אדם מוצע, אין לך דרך להנות מזה. בתיאוריה לפחות, וזה מה שהחברות עכשיו נסות להוכיח, שעם טוקניזציה כן אפשר להנגיש את זה לכולם. שזה מביא את זה ממשהו שהוא מאוד אליטיסטי, כן, שהוא מאוד בצד הזה של הספקטרום, יותר לצד, לא אנרכיסטי, כן, אבל יותר שוויוני, כן? יותר נותן כוח לאנשים, כי אתה כן יכול עכשיו, לפחות בתיאוריה, תוכל ליהנות מדברים שפעם לא יכולת. אז אני חושב שזה איפשהו על הסקאלה, זה טיפה מבזר את ה... או נותן חלק מהכוח שפעם בגלל פשוט האמצעים הטכנולוגיים שיהיו לנו השמור למעט אנשים, ומאפשר ליותר אנשים ליהנות מזה. לפחות בתיאוריה, אני חושב שאנחנו במסע לגלות את זה גם, כן? זה, שזה מאוד מרתק, מאוד מרתק לראות איך הדברים
נמרוד קנולר, תודה רבה שהיית איתנו כאן היום באנשי הביטקוין.
תודה רבה, ניר. תודה רבה על ההזמנה, והעונג היה כולו שלי.
יאללה, מעולה. אז אנחנו היום אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי. אפשר להיכנס לאתר שלנו ולמצוא את כל הפרקים שלנו, וגם את כל הדברים שאנחנו עושים, את כל האירועים. אז תיכנסו לאתר ותיכנסו לרשימת התפוצה שלנו. ועוד דבר אחד, אם כבר הגעתם עד לכאן, ועניין אתכם, והיה לכם כיף, ושמעתם, וקיבלתם ערך מהפודקאסט הזה, תשלחו אותו בדיוק לחבר אחד, כדי שעוד אנשים יוכלו לשמוע. תודה רבה.